זבוב אין מלצר בקפה שלי. כתבתו של דני בר-און. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. אחרי שהשתחררתי מהצבא הייתי טבח בבית קפה בחיפה. במקרר היו במחלי פלסטיק זהים שני נוזלים דומים מאוד למראה. מרק יוגורט ורוטב מיונז איסבי טיבול. פעם התבלבלתי, ובמקום שתי מנות של מרק קיצי, כליל ומרענן, הוצאתי לאחד השולחנות שתי קערות גדושות ברוטב מיונז, שהיה שומני מספיק לגירוז שחלי טנקים, וסמיך כל כך שכף יכלה לעמוד בתוכו. רק המחשבה לאכול אפילו רבע מנה כזו מצמררת אותי עד היום, כמעט 20 שנה אחר כך. שלא לדבר על זה שהכילה ביצים ועוד כל מיני מרכיבים שלא היו אמורים להיות במנה המקורית. קראתי לאחמש וסיפרתי לו בקצרה מה קרה. על פניו חלפה סדרה מהירה ודרמטית של הבאות שלא אשכח לעולם. בהתחלה נקרא בהן הבנת הטעות, אחר כך צל של דאגה חלף כשהבין את המשמעות, ואז זיק שובב ניצת פתאום בעיני הסטודנט האידיוט הזה, בן 24 עם ג'ל חוכובה בשיער. אלוהים בממלכתו הקטנה והעלובה. לא נגיד להם כלום, קבע בחיוך ממזרי. נראה אם הם יחזירו את זה. הם לא יחזירו. בתחילת חיי העבודה שלי, נראו לי המסעדות, כמו לרבים שגדלו בארץ ב-40-50 שנה האחרונות, כבחירה טבעית ובלתי נמנעת. אבל אם תימשך מגמת הצלילה של מקצוע המלצרות, עשוי להיעלם פרק עשיר מאוד, דבילי מאוד לפרקים, במסלול חייו של הצעיר הישראלי. המלצרים והברמנים עזבו את חלל המסעדה, הפלור. דמותם התמירה נבלעה באופק עם שקית הטייק-אווי ביד. בישראל, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היו חסרים בפברואר האחרון 9,885 מלצרים וברמנים, 65% יותר מאשר בפברואר לפני שנתיים, ערב הקורונה. חלק מהמסעדות צמצמו שעות פעילות בגלל מחסור בעובדים, או ביטלו חלק מהשולחנות. ענף המלצרות בישראל כבר ידע עיתות מחסור בשנים האחרונות, אך לא ארוכות ועמוקות כמו זו. אם זה יימשך ככה, עשוי להיגמר עידן שבו חלק גדול מהישראלים פוגשים את עולם העבודה לראשונה במסעדה. הם ילמדו לראשונה מיהו בוס ומהו תלוש שכר, בעסקים מסודרים יותר, גדולים יותר וססגוניים פחות. התופעה קיימת בכל המערב. הבעיה מזינה את עצמה, דיווח הניו יורק טיימס. סועדים בלתי נסבלים שנכנסים לטנטרום בגלל כריכי לובסטר שמסרבים להגיע, מאיימים לצמצם עוד יותר את זרימת האנשים שמוכנים להגיש את כריכי הלובסטר הבאים. בפריז, בישר האקונומיסט, הסועדים מבחינים בתפריטים שקוצרו מטעמי התייעלות ובמלצרים נערים, הרבה פחות חמוצי פנים מהמלצר הפריזאי הסטריאוטיפי. הדיילי מייל הבריטי מצא שהביקוש למלצרים בלונדון משתולל, למרות ששכר המלצרים שם קפץ פי 1.5 כמעט. העיתון הפגין חוש הומור יבש אופייני, כשכתב שהפרק האחרון של משבר הקורונה נותן לנו מכה ישר בבטן. אחד ההסברים המקובלים לכך הוא ההתפטרות הגדולה. גל של עזיבת מקומות עבודה שפקד בשנה האחרונה את ארצות הברית ובריטניה בגלל שינוי בטעם העובדים. אבל לפי מחקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, אין בינתיים נתונים שמלמדים על תופעה דומה בישראל. חוץ מזה, בישראל מלצרות היא בדרך כלל לא מקצוע לחיים, אלא מקצוע של פאזה בחיים. לכן סביר להניח שרבים מאלה שהיו מלצרים לפני המשבר לא התפטרו דרמטית. הם פשוט נמוגו, ודור חדש לא קם בינתיים תחתיהם. חלק מהצעירים פשוט לא עובדים בכלל. לפי דוח שערכו חוקרי המכון, דפנה אבירם ניצן וירדן קידר, שפורסם בסוף פברואר האחרון, מתוך 250,000 ישראלים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה בעקבות משבר הקורונה ואינם מקבלים דמי אבטלה, ישנם כמעט 90,000 בני 18 עד 24. חלק ניכר מהם השתחררו מהצבא או סיימו את התואר בתקופה הזאת. יותר מחצי מהם חיים על חשבון הוריהם או קרובי משפחה אחרים. הסימפטומים היו שם קודם, אומר אורי ליש ממסעדת דוניה רוסה בעין הוד. הקורונה פשוט דחפה את זה מהצוק. עין הוד היא בסביבה סוציו-אקונומית גבוהה. תמיד היה מי שיממן את הנערים פה, לפני הצבא או אחריו. אבל היה משהו ערכי שלא נתן להם לקחת כסף מההורים. החינוך נשחק. איך נמשיך מכאן אם אנשים לא רוצים לתת שירות? ברצון לקבל שירות נשארנו טופ קלאס. בלתת אותו יש איזו נקודת שבר. מגמה נוספת שמדגישים חוקרי שוק העבודה היא ששר חינו של מקצוע מלצרות לעומת מקצועות אחרים. מצד אחד, מלצרות היא כבר לא המקצוע הזה שאפשר לצאת ממנו בסוף המשמרת עם בוכתה של כסף שחור. פסיקת הטיפים של בית הדין הארצי לעבודה קבעה שהחל מ-2019, טיפים חייבים להיחשב לצורך הפשת זכויות סוציאליות. מצד שני, בזכות הפסיקה הזאת, מלצרים רבים, לפחות אלה שעבדו במסעדות שומרות חוק, נהנו מדמי אבטלה סבירים בתקופת הקורונה. אני רואה את השינוי כשאני מתעניינת במה הסטודנטים שלי עובדים, אומרת דוקטור אפרת הרצברג דרוקר מהחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. היא עצמה עבדה 10 שנים כמלצרית, אך מאשית ומנהלת מסעדה במשך לימודיה לתואר ראשון, שני ושלישי. היא נאחזה בעבודה עד שהייתה בחודש השישי להריונה, והרופא ציווה עליה להפסיק. הסטודנטים שלה, לעומת זאת, בטירוף על חיפוש עבודה אמיתית כבר בשנה השנייה ללימודים. בחברות הייטק יש המון משרות לסטודנטים. הם חוששים שאם הם יחמיצו את המשרות האלה, כשיגמרו את התואר הם יהיו כבר overqualified. כן, זה גם ההייטק. לפי הודעת למס מאוקטובר האחרון, יש 3 משרות בישראל שבהן יש יותר מקומות עבודה ממחפשי עבודה. מלצרים, עוזרי מטבח ומפתחי תוכנה. לכאורה אין קשר בין האחרון לשניים הראשונים מבחינת קהל העובדים הפוטנציאלי, אבל בפועל, השפע הרב בחברות ההייטק גולש, זולג ומפיל חללים בקרב מי שבעבר היו עובדים במסעדות. הם נקלטים בשלל תפקידים, מגייסים במחלקות משאבי אנוש, מענה לטלפונים, אפילו בודקי תוכנה זוטרים. דוקטור טליה שוורץ-טיירי, ראש המעבדה לבינה מלאכותית ברווחה חברתית באוניברסיטת בן גוריון, וגם מלצרית בדימוס, מוסיפה עוד הסבר. לדבריה, בתקופת הקורונה, המדינה איבטה מאוד את מערך התמיכה בעשרות אלפי צעירים ישראלים בסיכון, והמערך הזה נוטה לייעץ להם למצוא עבודות שנחשבות יציבות, כמו סדרנות סחורה בסופר או הבטחה, ולא מלצרות. בנוסף לכל אלה, יש את מה שאפשר לכנות סנטימנט של דור. מי שאמורים היו לעבוד כיום כמלצרים, הם בני דור הזד, ילידי 1997 עד 2012, אותו דור שמחקרים קובעים שיותר קרייריסט ופחות מתעניין באלכוהול ובסקס מהדורות שקדמו לו. רק לפני כחודש בישרה כתבה במגזין וייס על טרנד חדש, הזומרים, מעדיפים לצאת לדייטים כשהם פיקחים ירחם השם. על הרקע הזה קל יותר להבין למה בני ה-20 של היום מתלהבים פחות ממסעדות, אותם מקומות עבודה מופקרים, שבהם שותים שאריות יין שסועדים השאירו, ומפלס המתח המיני בין חברי הצוות גבוה כמו קרונקומבוש של סטרואידים. בכלל, מסעדה היא כוכב אחר, יצרי וסוער לטוב ולרע. זעם הסועדים הממומרים נמהל בריח החמאה השרופה, סכינים מושחזות היטב חותכות מדי פעם את האצבעות, והכל נמצא על השולחן, תרתי משמע. אפילו קולורבי מעודה כמוני מצא את עצמו פעם מגיש עוגה לשני גברים דתיים בבית קפה בקניון, וכשאחד מהם אמר, יפה מאוד, שאלתי, אני או העוגה? מאיפה בדיוק זה יצא לי, אני לא יודע, אבל זו האווירה, ומי שמחפש עתיד, מחפש כבר ג'ובים אחרים. 19:00 במרכז אסיף בבניין ברחוב לילינבלום בתל אביב, יום שני לפני כשבועיים וחצי. הפילנטרופית טרי קאסל שפכה כאן, כך זה לפחות נראה, מיליונים על מיליונים. בקומת הקרקע יש מסעדה מרשימה, על הגג יש כמובן גינה אנכית לחסות ועזבי טיבול, ולמטה, בחלל חדש ומעודר עם אולפן שידור צמוד, התאספו מיטב בניה של תעשיית הקולינריה הישראלית להספיד את עולם המלצרות. הייתה אווירה תוססת קודרת של מפגש מחזור, רק עם כיבוד ושתייה ברמה גבוהה יותר. על הבמה כבר התיישבו יוזמת האירוע, לאן נעלמו המלצרים, והעיתונאית דנה פרנק, שגם כותבת במוסף הזה, לרב שיח בכותרת, למלצר או לא למלצר, דיון סוער ומסעיר. בתפקיד 3 מלצריות העבר, היו השחקניות סטנדאפיסטיות קרמל צייג, טסה שילוני ועדי ססון, ולצידן רותי ברודו, אשת מחוות הברזל. מלצרות מאפשרת לנו להתמסר לרגע של בלבול בחיים, פתחה פרנק. זכות ששמורה לישראלים ולישראליות בין המון חובות, בין צבא ללימודים, ללהביא לעולם שלושה ילדים. אולי כדי להמחיש את הבלבול, ססון הבהירה בהמשך שמלצרית טובה, בעיניה, היא מי שנותנת ללקוח כל הזמן את התחושה שיכול לזיין אותך בסוף המשמרת. ברודו לגמה במבוכה מהיין האקולוגי. צייק תפסה מצידה את הפוזיציה של הילד שמצביע על המלך העירום. אני חושבת שצריך לבטל את כל תעשיית המסעדנות, אמרה בטון אדיש. אז אנשים ימצאו דברים יותר מעניינים להתקשט בהם. אולי הם יקראו ספרים. תרבות האוכל? קופים אוכלים. ההבדל בין האדם לקוף זה לא שאדם למד לאכול, הוא למד לכתוב ולקרוא. בפאנל הוידועים האינטימיים, הקצוות היו פחות משוננים, ושרתה על כולם רוח הנוסטלגיה המתוקה, אם כי היו גם כאן רגעים על גבול הביזר. בן לבבי, מלצר אלגנטי עם סומק מקסים בלחיים, מהסוג שיש רק לגברים בני 26, סיפר כיצד פעם הזמין אותו סועד אלמוני לבוא לשרת אותו במרכאות כפולות באירוע בביתו. הזהירו אותי, זו מסיבת חשק ואתה תהיה המנה העיקרית, סיפר. אבל שמחתי עליו וזו באמת הייתה פשוט ארוחת ערב לשלושה חברים שבישל שף פרטי. השחקנית נלי תגר סיפרה, בצחוק, אני מקווה, איך התרילה סועדים והתעלמה מהרגישויות מסכנות החיים שלהם. היו מבקשים ממני הפוך נטול. הייתי מדפיסה הפוך רגיל, כי ראיתי על הבן אדם שהוא חייב קפאין. היו שואלים אותי, יש בזה גלוטן? הייתי אומרת להם, לא, וזהו. פעם לא היו מתים מאלרגיות, רק בעשור האחרון. החלק שהכי נגע לליבי היה, כשירית שנקר, מנפילות ענף המסעדנות ושותפתו של חיים כהן למסעדת קרן המיתולוגית, סיפרה מהי מהות השירות בעיניה. כמלצרית צעירה היא קנתה הפעם מכיסה יין מסוים שירד מהתפריט והחביאה אותו במסעדה עבור לקוח שאהב אותו במיוחד. הלקוח, טייקון גרבונים ישראלי שגר ביפן והגיע לעתים לביקורים בארץ, ביקש מאז שרק היא תטפל בו, והעניק לתמיד שטר של $100 כטיפ. אז הבנתי שאתה בעל משמעות לבן אדם שיושב מולך. יש לך אפשרות לפספס את זה. אהלן, מה תשתה, מה תאכל, והלאה. עברת הלאה, אבל אפשר גם ליצור קשר, באמת לתת משהו. המלצרות הצטיירה באירוע הזה כמושג געגועים, תופעה נכחדת מעולם שהולך ונעלם. ברמז פה ושם הוזכרו גם הצדדים האפלים, ההטרדות המיניות מצד בוסים ולקוחות, הלחץ הצעקות, הגיוסים לעבודות כפייה במטבח, הצלחות שהיו מעיפים על מלצרים שפישלו, לפני עידן הרשתות החברתיות והתקינות הפוליטית. גם לי, כמלצר לשעבר, קשה להחליט אם הזיכרונות המתוקים נובעים מגעגועים לדבר עצמו, או סתם לשנות ה-20 חסרות הדאגות. ונאמר שפחות ופחות ישראלים יעברו דרך תחנת המלצרות בצעירותם, האם באמת ישתנה תהליך החברות שלהם לעד? ואם כן, כיצד? ולמי בעצם אכפת? חוץ מאשר למסעדנים, שמישהו כבר לא מזיז את הגבינה שלהם לשולחן 16. ואולי מלצרים לא חייבים להיות רק צעירים? באחד הפאנלים אמרה פרנק שבסקר שנערך לקראת האירוע נשאלו מסעדנים מה הם מחפשים במלצרים. חלקם ענו בפשטות דופק, כלומר הם נואשים מכדי להציב תנאים. מצד שני, כשנשאלו איכן הם מוצאים את אותם בעלי דופק, הם ענו בעיקר ברשתות החברתיות או חבר מביא חבר, מה שסוגר את הדלת בפני הדור המבוגר יותר. אפילו פנסיונרים שחלקם יכולים להיות מלצרים מצוינים. מלצרות זו עבודה פיזית, הגיף לכך תומר מור, מנכ״ל עמותת מסעדנים חזקים ביחד. היא לאו דווקא מתאימה לכל גיל, אבל מי שיכול, אהלן וסהלן. מוצא אחר הוא פשוט לשלם יותר. לא מעט מסעדות כבר מציעות מענקי התמדה של 4 ספרות. זה קורה לא רק בתל אביב, אבל השיאנית שהתארתי נמצאה שם, מסעדת חוף שמבטיחה במודעה שכר מאוד מתגמל. 16 של אוזו כיד המלך ו-5,000 שקל מענק למי שנשאר חצי שנה. צלצלתי לשאול איך הולך. זה יותר קשה מאשר בשנים עברו, ענתה לי המגייסת, אבל אנחנו משיגים. צריך להציע תנאים בהתאם. אולי אתם פשוט צריכים להכניס את היד עמוק יותר לכיס? שאלתי את שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות, בתי הקפה והברים. זה קל להגיד, השיב. בסופו של דבר זו עבודה עם תקרת זכוכית מבחינת שכר. מסעדה היא לא חברת הייטק. היא לא וובוס מארץ נהדרת שמחלגת טסלות. זה כנראה נכון. אבל מצד שני, האנשים עם הטסלות הם אלה ששואבים לכם את העובדים. כנראה אין ברירה אלא להתחרות בהם, או לעבור לשירות עצמי. אם תשאלו אותי, בחלק גדול מהברים ובתי הקפה, השירות סתם מעיק. בבית הקפה שאני נוהג לעבוד בו, אתה מזמין לעצמך, מגיש לעצמך, והאווירה לא נפגעת כי לא הייתה שם אווירה ממילא. אז הנה הפתרון שלי. שהמסעדות שבאמת צריכות מלצרים, ישתו אותם מיתר העסקים בענף. במסעדת שף זה הגיוני שתהיה מלצרית שתבאר לך את ההבדל בין קנולי לקנלוני. בשאר המקומות, די, שחררו את האנכרוניזם הזה. פעם גם היו סדרנים בתחנות המוניות. גם לכבודם אפשר לעשות אירועים נוסטלגיים. זבוב, אין מלצר בקפה שלי. כתבתו של דני בר-און. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.